ילדים מכל העולם חזרו בשבועות האחרונים למסגרות לימודים שונות ומשונות. ישנם בתי ספר פרטיים וציבוריים, דמוקרטיים ואנתרופוסופיים, דתיים מזרמים שונים, ואפילו בתי ספר שאין להם בכלל בניין וכל הלימודים מתקיימים בטבע, אבל כמעט לכל בתי הספר יש מאפיין משותף אחד. לא מלמדים שם שום דבר על כסף. דווקא נראה שכסף, כלומר התנהלות פיננסית נכונה, הוא נושא שמתאים ללימודים ולחינוך כבר מגיל צעיר. הוא חשוב לחיים, מעניין את רוב הילדים והוא לא אינטואיטיבי. בכל זאת, בתי הספר נמנעים מחינוך פיננסי. אולי כי זה נחשב לנושא מסובך, אולי כי הוא נחשב לנושא של גדולים, אולי כי הוא עדיין אחד הנושאים הכי רגישים פוליטית וערכית בתרבות שלנו. אף אחד לא רוצה לשים דגש על ההבדל במעמד הכלכלי בין הילדים. היי, כאן גלי ויינרב. ברוכים הבאים לפרק ה-14 בפודקאסט חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום נדבר על מדעי החינוך הפיננסי, כלומר, מה מחקרים מספרים לנו על האופן שבו ילדים לומדים על כסף. על דבר אחד כל החוקרים מסכימים. ילדים לומדים על כסף מההורים שלהם. אם יש להם מזל, הם לומדים מההורים איך לנהל כסף. אם אין להם מזל, הם מקבלים דוגמה איך כסף עלול לנהל אותך. אבל לא פחות חשוב מזה, הם לומדים מה להרגיש כלפי כסף. וזה שיעור שילווה אותם כל החיים. אגב, לא בטוח שמבינים את זה בזמן אמת. הספר אבא עשיר אבא אני, שיצא לפני בערך 20 שנה, ניסה להדגים איך אוריינות פיננסית יכולה להשפיע באופן משמעותי על המצב הכלכלי של הילדים לאורך חייהם. הטענה המרכזית בספר הייתה שהידע והגישה שעוברים מדור לדור משפיעים על העתיד הכלכלי לא פחות מהירושה החומרית. הספר הסתמך במידה רבה על ניסיונו האישי של המחבר רוברט קיוסאקי, אבל העיקרון ככל הנראה נכון. כדי לבדוק איך נראות שיחות נפוצות על כסף בין הורים וילדים, החוקרת אשלי לברון מאוניברסיטת אריזונה בארצות הברית ראינה והציגה שאלונים ל-90 צעירים בגיל האוניברסיטה. אחר כך היא תשאלה גם את ההורים והסבים שלהם. המסקנה הראשונה שלה הייתה שהדרך הכי טובה להתחיל לדבר על כסף היא לתת לילדים להחזיק קצת ממנו בידיים ולנהל אותו בעצמם. דמי כיס, תשלום על עבודות בבית או אפילו תגמול על הישגים בלימודים, כל מה שיאפשר לילדים להיות אחראים על תקציב קטן משלהם. וכך, הרעיונות הבהירו שסטודנטים שניהלו תקציב כלשהו מהילדות המוקדמת יחסית שלהם, הרגישו מוכנים יותר לחיים כלכליים עצמאיים. לפי הרעיונות, הסטודנטים הפנימו עוד בילדותם את הקשר בין עבודה לתוצאה כלכלית. הם למדו איך לדחות סיפוקים כדי שישאר להם מספיק מהתקציב בסוף התקופה, ופיתחו מיומנות בבחירת הרכישה שתיתן להם את התמורה הטובה ביותר. סטודנטים שלא זכו להתנסות כזאת עם כסף בילדותם אמרו שהם מצטערים על זה. מה אמרו ההורים שבחרו לתת לילדים שלהם לנהל קצת כסף? הם סיפרו שהם רצו ללמד את הילדים שלהם את השפה הכלכלית. אבל זה היה גם צעד של חינוך ערכי. הם רצו ללמד אותם לא לקחת את הכסף כמובן מאליו. הם גם רצו והצליחו לעודד אותם לעצמאות. ויש גם את הצד השני, אלו שלא נותנים לילדים שלהם להתנהל עם כסף. נראה שחלקם חוששים שהילדים יטעו וישארו בלי תקציב לדברים שהם באמת רוצים. או שהם רוצים להגן עליהם מדאגות תקציב בגיל צעיר, להשאיר אותם תמימים. אחרים רוצים להימנע ממצב שבו ילד מוציא כסף על דברים שההורה לא מרשה לצרוך או מאמין שהם לא ראויים. אבל מהמחקר של לברון נראה שאותם ילדים שמקבלים אחריות על כסף רק בגילאי התיכון או אחריו, עלולים לעשות איתו טעויות, קטנות או גדולות, ואין מי שיעזור להם לתקן. עדיף, היא אומרת, לתת להם לעשות את הטעויות עם סכומים קטנים, תחת עין פקוחה והשגחה, כשיש מי שמנחה אותם ועונה לשאלות. לגבי ההורים שרוצים להגן על הילדים מעיסוק מלחיץ בכסף, יש לנו חדשות בשבילכם. מחקרים מראים שבין אם תדברו עם ילדים על כסף באופן לא רשמי ובין אם לא, הם כבר יבינו בין השורות ולא בהכרח את מה שאתם רוצים שהם יבינו. דוקטור לינזי רומו, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת קורוליינה, שוחחה עם עשרות ילדים בבית הספר היסודי. חלק מהילדים סיפרו שהמבוגרים דיברו איתם על הקשר בין עבודה קשה וכסף, או על הצורך בחיסכון ובקנייה נבונה. אבל, במעט מאוד משפחות דיברו על המצב הכלכלי של המשפחה. למשל, הילדים לא ידעו אם המשפחה מסתכרת מעל הממוצע בסביבה, אם יש לה חסכונות המבטיחים את רמת החיים שלה, או אם הצטברו חובות המדיגים את ההורים. אתם בטח שואלים, מה לילדים ולנושאים כאלה? אז זהו, מסתבר שבדרך זו או אחרת, גם ילדים בבית הספר היסודי, מבינים שאלה שאלות מעניינות, אבל שהן מחוץ לתחום. כשילדים נשאלו למה הם חושבים שההורים לא מדברים איתם על הנושאים האלה, חלקם אמרו שזה מפחיד. חלקם אמרו שההורים לא רוצים שהם ישוויצו, או בכלל ישבו את עצמם לילדים אחרים. הם אמרו שההורים טוענים שלדבר על ילדים עשירים ועל ילדים עניים, זה דיבור שלילי ופסול, כמעט כמו לדבר על צבע עורו של ילד או על מבנה גופו. אבל הילדים ישבו כמובן. אפילו אם הם לא דיברו על זה בגלוי, הם חשבו על זה בינם לבין עצמם. אם ההורים לא מדברים עם הילדים על המצב הכלכלי, אומרת רומו, הם מגיעים למסקנות משלהם. אולי הן רחוקות מהמציאות. הן עלולות להיות מטרידות יותר מהאמת, בין אם הם לומדים שהתעסקות בכסף היא עניין מפחיד או אולי מלוכלך. מטען רגשי שלילי כזה לא עוזר להם להתנהל בצורה אחראית יותר עם כסף בעתיד. זה לא אומר בהכרח שצריך לפתוח את כל ספרי החשבונות המשפחתיים מול הילדים, ואחר כך גם לעודד אותם לדבר על זה עם השכנים, אבל כיוון שהם ממילא מודעים יותר ממה שנדמה לנו, אולי כן אפשר לפחות להסביר להם למה לדעתכם העניין לא מתאים לדיון. שיחות על השקעות ועל חובות לא נפוצות בכלל בין הורים לילדים, אבל הן פחות נפוצות אפילו מול בנות מאשר מול בנים. זה עלול לתרום עוד יותר לפער הכלכלי שנוצר בין נשים לגברים בהמשך הדרך. אבל אפשר להרגיל ילדים לדבר על כסף, בלי לחץ ובלי השוואות, ואפילו לפני שהם ממש יודעים לעשות חשבון. כך טוענת קרלי סבצקי, מומחית לאוריינות פיננסית ומתמטית מאוניברסיטת מונש באוסטרליה, שאומרת שלנהל תקציב זה בעצם לנהל סיפוקים, או יותר נכון, בעיקר לדחות סיפוקים. מחקרים מראים שיש הבדלים בין ילדים ביכולת דחיית הסיפוקים, אבל אצל כולם זו תכונה שמתנהגת קצת כמו שריר, זאת אומרת שניתן לאמן אותה. סבצקי מציעה לא להגיד לילד מה כדאי לו לקנות או מה לא כדאי לו לקנות, לא משנה אם מדובר בקנייה מדמי הכיס שלו או מהכסף של ההורים. עדיף לשאול אותו שאלות מנחות, כמו...
למה בעצם אתה רוצה לקנות את זה? אתה חושב שאם יהיה לך פלייסטיישן, אף פעם לא יהיה לך משעמם? מה אתה חושב שיקרה שבוע אחרי שנקנה את המכשיר?
אחרי כל זה כדאי לתת לילד לקבל את ההחלטה שלו. ואז אפשר להגיד, אמרתי לך. סתם, לא באמת. אבל אחר כך אפשר לעשות הפקת לקחים מדינה ולשאול.
בוא נחשוב אם הקנייה הזאת הייתה חכמה. היית מרוצה מההחלטה? מרוצה מהדרך? מהמחשבה על מה לקנות ואיך? היית מקבל את אותה החלטה שוב?
אלו שאלות שעוזרות לילדים ללמוד איך לחשוב על ההחלטות הכלכליות שלהם, תוך מחשבה על העתיד. דיברנו קודם על הסיבות השונות שבגללן חלק מההורים לא רוצים לתת לילדים שלהם אחריות על כסף בגיל צעיר, למרות שהם יכולים בצורה כזו לחזק את תחושת העצמאות שלהם. ייתכן וחלקם חוששים שהעיסוק בכסף בגיל צעיר יעודד אצלם חומרנות, שממילא קיימת בחברה שלנו. כן, יש לחשש הזה בסיס. ניסוי שנערך בקרב ילדי גן, שבכלל לא היו אמורים להבין מהו כסף, הראה שאפילו להחזיק כסף ביד גורם לילדים לשינוי קל אך מורגש בהתנהגות. נראה שאפילו ילדים בני 3 או 4 מבינים בכל זאת משהו לגבי כסף, גם אם אף פעם לא דיברו איתם על זה. למשל, אם נתנו לילדים למעיין כפתורים אחרי שהחזיקו כסף, הם התמידו יותר במשימה. אבל, אם ביקשו מהם לעזור, ילדים שהחזיקו בידיהם כסף פחות רצו לעזור בלי לקבל תמורה. בחלק מהניסויים, בחנו החוקרים את ההשפעה של כסף לעומת סוכריות. היה אפשר לצפות שהסוכריות ישפיעו הרבה יותר מכסף. כי ברור, סוכריות הן נחשקות מאוד עבור ילדים, והם תמיד רוצים מהן יותר ממה שיש להם. אז אחרי שקבוצת ילדים אחת החזיקה כסף ואחרת החזיקה סוכריות, הציעו להם החוקרים לקחת עד 6 מדבקות. כל הילדים שמיינו כסף לקחו יותר מ-3 מדבקות, לעומת רק 78% מהילדים שמיינו סוכריות ו-76% מהילדים שמיינו כפתורים. היתר הסתפקו במדבקה אחת או שתיים, אפילו שיכלו לקחת יותר. אחרי כן אמרו החוקרים לילדים שהם יכולים להתחלק במדבקות עם ילדים שלא הייתה להם אפשרות להשתתף במשימה. כל הילדים היו נדיבים והציעו כמה מדבקות לילדים שאין להם. אבל הילדים שהחזיקו לפני כן כסף ביד חילקו רק חצי מכמות המדבקות שחילקו הילדים משתי הקבוצות האחרות, אפילו שלרובם היו יותר מדבקות מלכתחילה. תאמינו או לא, אבל התוצאות האלה חוזרות אצל ילדים מתרבויות שונות. אז מה עושים אם אנחנו רוצים ללמד את הילדים שלנו איך להתנהל עם כסף, בלי להפוך אותם לחומרנים? נראה שאוריינות פיננסית כרוכה גם באוריינות לנדיבות. במחקר נוסף של אשלי לברון, החוקרת שמעודדת הורים לתת לילדים אחריות על כסף, נמצא שגם הנדיבות והתרומה הם הרגלים שהורים יכולים ללמד את הילדים שלהם. לברון תשאלה הפעם סטודנטים, הורים, סבים ואפילו את הוריהם של הסבים לגבי ההרגלים הכלכליים שעברו מדור לדור. היא לא סיפרה להם שנושא המחקר הוא נדיבות ותרומה. בכל זאת, 83% מהם העלו את החינוך לתרומה כחלק מהחינוך הפיננסי שקיבלו מהוריהם והעבירו גם הלאה. להורים היו מניעים שונים ללמד את ילדיהם על תרומה. חובה מוסרית ודתית, הצורך של מי שמקבל את התרומה הזו, וגם רצון להחזיר לעולם על נדיבות שהם עצמם נתקלו בה לאורך השנים. בכמה משפחות, ההורים עודדו את הילדים לחלק את התקציב לשלושה. הוצאה, חיסכון ותרומה. לדעתה של הברון, גם זה בסיס לחינוך פיננסי. אפילו אם רק חילקנו את הכסף בין הוצאה לתרומה, כבר התחלנו לנהל תקציב. מחקרים מראים שאנשים נדיבים הם לרוב שמחים יותר, ומערכות היחסים שלהם טובות יותר. כדי לעודד ילדים לנדיבות, אפשר לספר להם איך אתם בעצמכם כבר נדיבים, אם אתם נדיבים, או אפילו טוב יותר, לערב אותם בעצמם בפעילות התרומה. פרופסור לן צ'פלין, מבית הספר למינהל עסקים של אוניברסיטת אילנוי, טוענת שניתן לחנך לפחות חומרנות על ידי עידוד הכרת תודה. צוות מחקר בראשותה גייס 61 בני נוער וחילק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת התבקשה לרשום בסוף היום תיעוד של אותו היום. קבוצה שנייה התבקשה להוסיף לתיעוד הודיה על הדברים הטובים שקרו באותו יום. אחרי שבועיים, המשתתפים קיבלו $10 בתמורה להשתתפות שלהם במחקר, והחוקרים הציעו להם לתת חלק מהסכום לצדקה. התוצאה הייתה שבני הנוער שערכו רשימת הכרת תודה היו נדיבים יותר. הם תרמו בממוצע יותר משני שלישים מכספם לצדקה, לעומת קצת פחות ממחצית הסכום בקבוצת הביקורת. יום אחד, הילדים שחונכו לאוריינות פיננסית, יהפכו למבוגרים שמנהלים את העולם שבו אנחנו נחיה, כקשישים מאושרים יותר או פחות. אבל זה יכול לקחת קצת זמן. גיל ההתבגרות הולך ומתארך, ונוצרה שכבת ביניים של מבוגרים בהתאבות. צעירים שכבר אינם בני נוער, אבל עדיין לא רואים בעצמם מבוגרים של ממש, אפילו עד גיל 40. הצעירים האלה גרים אצל ההורים או על חשבונם, וההורים מנהלים להם את הכספים ואת הבירוקרטיה. חוסר ההתנסות שלהם בעולם האמיתי גורם להם לפחד ממנו, אבל להתנסות בקושי ולהתחשל, את זה הם לא רוצים. מחקר שנערך בארצות הברית בקרב צעירים בני 22 עד 31, הראה שמי שלא היו לו הרגלים פיננסיים טובים בגיל 22, לא ראה את עצמו כמבוגר של ממש אפילו בגיל 31, ואפילו 5 שנים אחרי סיום הלימודים באוניברסיטה. המצב היה חמור במיוחד אצל מי שלא פיתחו הרגלים פיננסיים טובים אפילו עד גיל 26. אם בעבר הבוגרות נמדדה בהגעה לתחנות ביניים כמו נישואים, הולדת ילדים ומגורים מחוץ לבית, היום התחנות האלה נדחות לשלב מאוחר יותר. בינתיים, תחושת הבלבול הכלכלית מונעת מהצעירים להרגיש שהם עצמאיים לגמרי, והצעירים האלו, לא רק שהם לא רואים את עצמם כמבוגרים, גם החברה לא רואה אותם ככאלה. אז אם אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו מצד אחד עצמאים ובוגרים, ומצד שני נדיבים ולא חומרניים, יש לכם הרבה עבודה, ולא נראה ששום בית ספר מתכוון להקל עליכם בעניין הזה. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. עד שניפגש שוב, חפשו אותנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. אם אתם רוצים לקבל התראה על פרקים חדשים, פשוט תקבו אחרינו בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב. ואם אתם רוצים לשמוע עוד על חינוך ילדים להיות עמידים יותר בפני קשיים ואתגרים בחיים, חפשו את פרק 10 להתמודד עם כישלון. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פרק נהדר של הצוללת, סוד הקסם של המותג נתניהו. אנדרי טאבקוף צולל לעומק המותג הפוליטי הגדול של זמננו, בנימין נתניהו, ומנסה להבין איך, לא משנה מה, שום דבר לא פוגע בו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה, אני גלי ויינרב. ביי!